בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. איך שיר נולד? זוהי אולי שאלת מיליון הדולר שמעסיקה ילדים קטנים ואנשים זקנים כאחד, ואולי אחת הדרכים לבחון אותה היא באמצעות סרטים, שמספרים את הסיפור של תהליך היצירתיות. אבל האם הסיפור שסרטים מספרים אודות תהליך היצירתיות המוזיקלית תמיד משקף את האמת? מי שישבור לנו מספר מיתוסים אודות היצירתיות המוזיקלית על מסך הקולנוע הוא פרופסור אלון שב, חוקר ומרצה במחלקה למוזיקה. שלום אלון.
היי שי.
אז אנחנו במהלך השיחה שלנו ניקח שני מדיומים מאוד מרתקים, הסיפור הקולנועי והסיפור של היצירתיות המוזיקלית, וננסה לשלב ביניהם. אבל איך אתה הגעת לשבת וממש לחקור את הנושא?
אז ככה, קודם כל אני חושב שאני צריך לפתוח באיזה גילוי נאות שאני בכלל לא חוקר קולנוע. אני סוג של אורח לא קרוי בתחום של, של הקולנוע. התחום שלי במקור הוא תחום של חקר המוזיקה של המאה ה-17, וכמו הרבה מחקרים, המחקר הזה חייב קצת את חייו לקורונה. אני מאוד אהבתי לנסוע לפני הקורונה לכל מיני ספריות וכנסים והדברים האלה, וכשהתחילה הקורונה מצאתי את עצמי שהרבה מאוד מהדברים שאני רגיל לחקור, היה לי פתאום קשה לחקור. למשל, לנסוע לספרייה בלונדון, שזה מה שאני רוב הזמן נהניתי לעשות, זה משהו שלא יכולתי לעשות במשך הרבה מאוד זמן. והתחלתי לחפש כל מיני דברים שהיו לי ברשימות, ולמרבה האירוניה, אחת מהרשימות שהיו לי כבר מוכנות למחקרים שידעתי שיעניין אותי לעשות, נולדה בנסיעה כזו. בשנת 2018 יצאתי עם אשתי לסרט, בדיוק יצא רפסודיה בוהמית, הסרט שמספר את סיפורה של להקת קווין ואת סיפורו של פרדי מרקיורי, והסרט הזה הרגיז אותי נורא. יצאתי מהסרט.
למה? שובר קופות.
הוא שבר קופות, והוא גם שבר לי הרבה מאוד קונספציות לגבי איך כותבים מוזיקה. או יותר נכון, הוא עמד בניגוד גמור לאיך שאני ידעתי שכותבי שירים, כולל פרדי מרקיורי, כותבים שירים. אז הסרט הזה נורא נורא עצבן אותי, כי חשבתי שהוא מספר לקהל הרחב סיפור מאוד מאוד שטוח לגבי איך כותבים שירים.
וזה היה איזשהו טריגר לבוא ולבחון סרטים ואת עולם האופן שבו כתיבה ויצירתיות מוזיקלית בא לידי ביטוי בשירים?
זה התחיל מטריגר לערב שלם של כיתורים באוזניה של אשתי, שגם מבינה הרבה מאוד בעניין הזה של כתיבה, אבל זה, באותו שלב היה נדמה לי שהסיפור הזה הסתיים בזה שפשוט ראינו סרט שלא כל כך אהבתי, אבל באמת כמה שבועות אחר כך נסעתי ללונדון. וטסתי בחברה בריטית, אז במערכת הבידור היו כל מיני סרטים בריטים, ובדיוק יצא סרט, קומדיה רומנטית שקוראים לה Yesterday. בניגוד לרפסודיה בוהמית, זה סרט שהוא סרט בדיוני לחלוטין, הוא פנטזיה. אבל תוך כדי שאני מחליט ליהנות מהסרט הזה כבידור כליל בזמן הטיסה, אני מגלה שזה לא סתם קומדיה רומנטית, אלא שהיא עוסקת בכתיבת שירים, והתובנות שהיא מציגה לגבי כתיבת שירים, הן הרבה יותר מעמיקות ממה שראיתי בסרט שהיה אמור להיות סרט חצי תיעודי על להקה אמיתית. ואז הגעתי למלון בלונדון באותו לילה, וישבתי כל הלילה וכתבתי את כל המחשבות שלי בעקבות הסרט הזה, וכל הזמן חזרתי להשוואה עם מה שסיפרו לי ברפסודיה בוהמית. והגעתי למסקנה שההשוואה הזו בין שני הסרטים היא משהו ששווה לעשות. הבעיה היא שלא היה לי כל כך עם מי לחלוק את זה, אני לא חוקר קולנוע, והייתי עסוק ממילא בדברים אחרים, אבל אז כאמור הגיעה הקורונה, ולנסוע לכנסים נורמליים בתחום ההתמחות שלי לא יכולתי, ולנסוע לספריות לא יכולתי, אבל אז פתאום היה איזשהו כנס בנושא מוזיקה בקולנוע בניו יורק, והוא היה כנס אונליין. אז אמרתי, אוקיי, זו ההזדמנות שחיכיתי לה. וישבתי והתחלתי לחבר הרצאה. וההרצאה הזו, תוך כדי שאני מחבר אותה, גיליתי שאני חוזר לעוד סרט, שלישי, שהוא מאוד מאוד חשוב יהיה לעניין שלנו, זה הסרט אמדאוס, שמספר את סיפורו של מוצרט, בדיוני לחלוטין. וזהו, וזה הפך לאט לאט מהרצאה למאמר, ועוד תוך כדי המאמר יצאו כל מיני סרטים רלוונטיים, וזה הפך להיות באמת מפלצת. והיום, באמצעות אותם סרטים שנתקלתי בהם במחקר, אנחנו ננסה לחלץ כמה תובנות מעניינות לגבי יצירתיות ואיך היא משתקפת בקולנוע.
אלון, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים על הסיפור של איך היצירתיות המוזיקלית באה לידי ביטוי בסרטים. תכף ניגע בסרטים, קודם ניגע ביצירתיות המוזיקלית. אולי השאלה שצריכה להישאל בפתיחת החלק הזה היא, איך שיר נולד?
אז התשובה על השאלה הזאת, אני חושב שהיא שאלת מיליון דולר בעצם הגדרתה, אפשר לענות עליה מכמה כיוונים או בכמה רמות. קודם כל יש את רמת המיקרו, שזה כדי להבין את מנגנוני היצירתיות אצל מוזיקאים ומוזיקאיות, זה דברים שאנחנו צריכים לבדוק במעבדה, ובדרך כלל התשובות שאנחנו נגיע אליהן במחקר מהסוג הזה, הן תשובות מיקרו. אנחנו נדבר על, באמת על הופעה של רעיונות, ונצליח לאפיין את זה בצורה מאוד מאוד, בואי נגיד, רופפת. זה לא עונה על השאלה איך נוצר שיר טוב, וזה די מוגבל מבחינת מה שאפשר לעשות, אבל זה כן יהיה מדויק בדרכו. הסוג השני של המענה על השאלה זה מענה במקרו. וזה מענה שהוא הרבה פחות מעבדתי, אבל הוא גם כולל הרבה מאוד מה שנקרא רעש, כלומר הרבה מבחינה. מאוד הרבה מאוד משתנים שהם ישפיעו על התשובה, והם קצת כאוטים. כלומר, אם אני רוצה לדעת איך מלחין מסוים, מלחין שיר, זאת שאלה מה ההכשרה שלו, ומה הוא שמע בחודשים שלפני, ואיך ההרגלים שלו, ואיך הוא קם בבוקר, והאם יש לו השראה, שזה איזשהו, גם איזשהו משתנה שהוא קצת בעייתי. יש לנו את השאלה של איך אנחנו מגלים את המידע הזה. כלומר, לא כל אחד אוהב לחשוף את איך שהוא כותב. ומי שכבר כן מבקש לחשוף את איך שהוא כותב, לא תמיד ידייק בפרטים.
זאת אומרת שצורך העניין, אם אני לוקחת דווקא את האסכולה המחקרית, את המדע, לאו דווקא מדעים מדויקים או מדעי הרוח, במדע, בסופו של דבר, אותו חוקר צריך באמת לתת איזשהן אסמכתאות לאיך הוא הגיע למחקר, לתוצר שלו. זה לא ככה באומנות.
קשה לקחת, בטח כשאנחנו מדברים על שירים שכבר הוכיחו את עצמם, זה היה יכול להיות נורא מעניין אם היינו יכולים בדיעבד לחבר אלקטרודות למוח של ג'ון לנון כשהוא מחבר את אימג'ן.
אתה ריברס טנג'ינירינג הזה.
בדיוק, אבל זה קצת מאוחר מדי לעשות את הדברים האלה, וקשה לנו עכשיו לשים אלקטרודות במוח לאיזושהי יוצרת שהיא מצליחה כרגע, ולבחון איך היא כותבת שיר, ואחר כך אנחנו נבדוק אם השיר הזה באמת הצליח או לא. מאוד מאוד מסרב את שאלת המחקר וגם את האופן שבו אנחנו עונים עליה. ולכן אני גם בתור מוזיקולוג, שהוא לא מגיע מהמדעים המדויקים, אז אני מסתכל על השאלה יותר רחבה, מסתכל במקרו. ואני שואל את עצמי כל מיני שאלות היסטוריות, מה אנחנו יודעים על איך האנשים כתבו, איך הם העידו בעצמם על תהליך הכתיבה. ובתור היסטוריון אני יכול לנסות להתחיל להתמודד עם הבעיות. ויש כאן הרבה בעיות. כאמור, יוצרים מאוד אוהבים לספר על עצמם, כנראה זו אחת הסיבות שהם הופכים להיות יוצרים, אבל הם פחות אוהבים לדייק, הם מאוד אוהבים לספר את הסיפור של עצמם ולטפח איזשהו מיתוס סביב עצמם. אז אם אני למשל מוגבל לשימוש באוטוביוגרפיות של זמרים גדולים או של להקות או של מלחינים, יש לי כאן בעיה. דוגמה, הייתי נורא שמח לדעת מה עבר בראשו של בוב דילן כשהוא כתב שיר כמו Hey Mr. Tambourine Man. זה שיר מדהים, אבל כל מה שיש לנו זה ספר אוטוביוגרפי שנקרא Chronicles Volume 1, שבהצלחה, באמת בהצלחה למי שמנסה להבין משהו מהספר הזה לגבי תהליך היצירתיות של דילן. פול מקארטני גם יוצר באותו סדר גודל, אם לא יותר, מבחינה מוזיקלית, מאוד מאוד מטפח את המיתוסים סביב עצמו, לגבי זה שהוא לא יודע תווים, והוא מקפיד לא ללמוד תווים, כדי שזה לא יפריע לו ליצירתיות, אבל כאשר הוא מספר, למשל, איך נוצר שיר כמו יסטרדי, אז הוא כל הזמן מדבר על זה שזה הופיע לו בחלום, והוא היה בטוח שזה שיר גנוב, ואז הוא הסתובב בין חברים, ואמר, מה, אתה לא מכיר את השיר הזה? עד שגילו לו, החברים שלו בעצם אישרו לו שזה משהו שהוא חיבר בעצמו. קשה עם הסיפור הזה של עדויות של יוצרים בעצמם, אנחנו צריכים כמובן לשאול את עצמנו, כאשר אנחנו מתבססים על עדות של מישהו, עד כמה האיש הזה מעניין אותנו. כלומר, אני יכול לתת תובנות משל עצמי לגבי איך אני פעם כשהייתי כותב שירים, הייתי כותב, אבל זה לא מעניין אף אחד. אני חושב שלפחות בחלק ניכר מהמקרים, היצירתיות שאנחנו מפעילים, כשאנחנו מחברים שירים, היא קצת מזכירה את היצירתיות שאנחנו מפעילים כשאנחנו מנסחים ברכה ליום הולדת. אנחנו, ואני בכוונה מדבר על ניסוח בכתב, כי אנחנו נתחיל מלאחל, נגיד, יום הולדת, ואיזשהו איחול גנרי כזה או אחר. אנחנו אומרים, רגע, האם זה איחול הנכון לבן אדם? אני לא ראיתי אותו שנה, אולי אני צריך קצת להיות יותר אישי, ואז רגע, אני לא רוצה שזה יהיה יותר אישי, זה בסך הכל הוא הזמין אותי למסיבת יום הולדת, אני לא רוצה להמשיך אחר כך לארוחת ערב.
כתיבה ברכת יום הולדת כתזה.
זה תהליך של קבלת החלטות.
ממש.
אני כל הזמן נותן לעצמי פידבק עד כמה הדבר הזה נכון. והתהליך הזה זה תהליך יצירתי. יש הרבה מאוד קווי דמיון בין התהליך הלולעתי הזה של קבלת החלטות ובחינה של מה יצא עד כה, ביקורת של מה שיצא עד כה, ואז ניסוח מחדש לאור מה שאני מבין לגבי מה שיצא, לתהליך של כתיבת שיר. עכשיו, בגלל שזה לולעתי, בגלל שאני שוב פעם מנסה, ושוב מנסה משהו אחר, ואז אני אומר, זה לא טוב, אז מעצם ההגדרה, זה יהיה תהליך שהוא מלא בדברים שאני בסוף לא מרוצה מהם. וזה תהליך שהוא חזרתי. זה תהליך שהוא לא כל כך כיפי להאזנה מהצד. זה לא דבר שהוא מאוד מחמיא בהכרח. אם, לצורך העניין, אם הזכרנו מקודם את המצב הזה, כשג'ון לנון חיבר את אימג'ן, אני לא בטוח אם זה היה כל כך כיף לשבת לידו כשהוא המציא את אימג'ן, והוא בהתחלה טיפס לצליל שהוא לא נכון, או חיפש איזה מילה, והיא לא הייתה מילה שהיא כל כך קולעת לרעיון. זה תהליך שהוא לא, הוא פשוט הוא לא נשמע טוב.
אם הבנו שהסיפור של היצירתיות עצמה, או איך יוצרים, אם זה שיר, אם זה מנגינה, אם זה באמת אותו טקסט, יכול להיות הרבה פעמים אפור, ולא כזה רומנטי כמו שנראה לנו. אז כאן מגיע הסיפור של למה בכלל חשוב ההיבט של איך הייצוג של היצירתיות נראה בקולנוע.
ככה, קודם כל אני חושב שכל אחד שמתרגש משירים, משירים מסוימים, משירים של כותב או כותבת מסוימים, מרתק אותו העניין הזה של איך נולד השיר. זה בסופו של דבר משהו שמזיז את הרגשות שלנו. זה משהו שהוא מאוד חזק. אז משחר ההיסטוריה, אנשים התעניינו בכוח הזה של המוזיקה, והרגע שבו הכוח הזה נוצר, הוא משהו מסקרן. יש כאן משהו שהוא מסתורי. עכשיו, אני חושב שאם התהליך הוא תהליך שהוא כזה רוטיני, והוא כולל כל מיני תהליכים של קבלת החלטה לגבי צליל לא נכון, לגבי איזה אימהום לא מובן, או בחירה של מילים לא טובות וזה. זה דבר שנורא קשה לתאר בטקסט. אם אני עכשיו אנסה לתאר בטקסט תהליך של כתיבה של איזשהו שיר, שהיה נגיד תהליך כתיבה שערך 3 או 4 שעות, זה יהיה טקסט נורא ארוך, זה יהיה טקסט נורא טכני, וזה יהיה טקסט שלמעט באמת אנשים שנורא מתעניינים בזה מדעית, זה לא, אף אחד לא ירצה לקרוא כזה דבר.
זאת אומרת, המדיה הזאת של הטקסט, לאו דווקא ספרות, אני לא נכנסת להגדרות הספציפיות הללו, לא יעביר בצורה מיטבית את התחושה שהיצירה נעשתה.
כן, לקולנוע יש כוח ייחודי לטפל ברגע היצירתי הזה, לתעד אותו. לתעד משהו, לתעד גם רגעים של טעות, לתעד תהליכים שהם חזרתיים. כל עוד אני לא אגזים עם זה ושעמם את הצופה, יש לקולנוע את היכולת לטפל בזה כפי שספרות לא יכולה לטפל. וזה דבר מאוד מאוד חזק. כלומר, אני יכול להראות בקולנוע על הוויית הפנים של השחקנית שהיא לא מרוצה מהאקורד שהיא נגנה. זה דבר מאוד מאוד חזק.
שלעומת זאת, אם אני רוצה להעביר את זה בטקסט, אז יהיה קצת יותר אולי מסורבל וארוך, ואולי פחות רגיש לסיטואציה עצמה.
בדיוק. ואני חושב שגם אנשים שעוסקים בקולנוע, הקולנוענים, אלה שמפיקים את הסרטים, שמביימים אותם, שמשחקים בהם, אני חושב שיש בהם גם את היכולת להבין תהליך יצירתי באופן שאחרים קשה להם. כי הפקה של סרט זה תהליך כזה. זה תהליך שהוא מאוד ארוך, הוא תהליך שכולל הרבה מאוד outtakes וכאלה קטעים שלא הצליחו. לפעמים הקטעים שלא מצליחים, אנחנו מקבלים אותם בצורה של פספוסים, וזה דווקא מצחיק אותנו, אבל יש המון המון חומר שנשאר על רצפת חדר העריכה. והדבר הזה, אני חושב שהוא גורם לכך שכשבמאי קולנוע מדבר על יצירתיות ועל תהליך סיזיפי של כתיבה, אני חושב שהוא מבין יותר טוב מאחרים במה דברים אמורים. אני גם חושב שיש לו בגלל זה אחריות מסוימת, אבל זה כבר נושא אחר.
עד כאן הקדמות. ניסינו להבין, להניח מספר הנחות מוצא לשיחה שלנו, אבל בוא נדבר על הסרטים, בוא נדבר תכלס. אולי נתחיל דווקא מהטוב, כי יש משהו בייצוג החיובי שאתה מביא לנו, שמתאר בצורה טובה מאוד, ואחר כך בייצוגים הפחות טובים, אנחנו קצת מתחילים להסתרבל. נתחיל מהייצוג הטוב.
אז הסרט Yesterday, זה שהחזיק אותי לילה שלם בכתיבה בלונדון, הוא בעיניי סרט מבריק.
מה הולך בסרט? בוא קצת נספר את העלילה שלו.
העלילה היא, יש לנו כותב שירים כושל בשם ג'ק מליק, וג'ק מליק יוצא לנסיעת אופניים, ובאמצע הנסיעה הזו הוא בעצם אף מהאופניים, יש תאונה, והתאונה הזו מתרחשת בדיוק באותו רגע שבו נפסק החשמל גלובלית בעולם, בכל העולם, וכאשר הוא מתעורר בבית החולים, והוא מגלה שגם הוא איבד כמה שיניים בנפילה מהאופנוע וזה, הוא לאט לאט מגלה שכל האנשים שמקיפים אותו לא מכירים את להקת הביטלס. הוא יושב עם גיטרה, עם החברים שלו ליד בית החולים, והוא מנגן להם את Yesterday, והם שואלים אותו, וואי, מה זה השיר הזה? איך כתבת את זה? וואי, זה מדהים, וזה. והוא מבין שיש כאן פוטנציאל מסחרי, אז הוא מתחיל באופן שיטתי לחבר את השירים של הביטלס,
ולהופיע איתם. וחשוב להגיד, הוא לא זוכר אותם אחד לאחד. זאת אומרת, גם הוא לא בדיוק לגמרי 100% על מה הוא זוכר מהשירים האלה.
נכון, יש כמה שירים שהוא עדיין מנסה להיאבק איתם. למשל, השיר אלינור ריגבי, הוא לא מצליח לזכור את הטקסט שלו. וכאן בעצם מתחילה הגדולה של הסרט, מכיוון שהסרט שואל הרבה שאלות עקרוניות, מאוד חשובות, לגבי יצירתיות. קודם כל, השאלה הבסיסית ביותר, האם שיר הוא שיר טוב בגלל שחיברו אותו הביטלס, או בגלל שהוא שיר טוב? מה קורה כשאנחנו לוקחים שיר שהוא נחשב לשיר טוב, ואנחנו אומרים, עכשיו זה לא פול מקארטני או ג'ון לנון חיברו אותו, אלא ג'ק מליק. האם הוא נשאר שיר טוב? זאת שאלה טובה. האם ג'ק מליק, על מנת להיזכר בשירים, במילים של אלינור ריגבי, האם הוא צריך לנסוע לליברפול? הוא חושב שכן. הוא נוסע לליברפול ומנסה
להתחקות
אחר אותה דמות מסתורית בשם אלינור ריגבי כדי להיזכר במילים. יש שירים שאנחנו יודעים שהם שירים אוטוביוגרפיים, כמו Hey Jude. אז כאשר אנחנו שואלים את ג'ק מליק, מה הביא אותך לחבר את השיר הזה? והוא מנסה לזייף את האוטוביוגרפיה של עצמו לפי קווי המתאר של הביוגרפיה של פול מקארטני ושל ג'ון לנון, אז כמובן שזה מעלה שאלות שהן גם מוסריות, גם שאלות על יצירתיות. יש כאן הרבה מאוד שאלות עקרוניות. איך אנחנו מחברים שיר? כמה זמן הדבר הזה לוקח? יש לנו את הדמות של אד שירן שמשחק את עצמו בסרט, וכל הזמן אד שירן מנסה להעמיד את עצמו מול ג'ק מליק ולהבין איך ג'ק מליק כותב כאלה שירים טובים. הם בין השאר עושים תחרות. הוא שואל אותו כל מיני שאלות, רגע, אתה כותב כשיש לך גיטרה ביד? והוא מתפלא לגלות שהוא מחבר את השירים שלו בלי גיטרה. זאת שאלה שהרבה מאוד מלחינים מתחבטים בה. האם צריך לשבת עם כלי נגינה תוך כדי תהליך הכתיבה, כדי להרגיש את הצלילים?
זאת אומרת, בתיאורים שאתה נותן בנוגע ל-Yesterday, אתה מתאר מספר דוגמאות שממחישות תהליך יצירה. איך הדברים יכולים לראות? לאו דווקא תהליך יצירה, פרק סלנס, אלו הנחות המוצא שחייבים לפיין לפעול, אלא באמת כל מיני היבטים. הסיפור של להבין את הביוגרפיה בשביל שנייה לכתוב שיר, הסיפור של להתייעץ עם קולגה באמצעותו, אולי להתקדם למען היצירתיות שלי, זה באמת דברים שמופיעים לאורך כל הסרט.
כן, זה פשוט, זה סרט שמעלה שאלות עקרוניות, נכונות, ראויות, באמת כבדות משקל, על תהליך כתיבת השירים. ובתור שכזה, זה מאוד הפתיע אותי, כי זה סרט שאם אנחנו נחפש אותו, איפה הוא יהיה מקוטלג בנטפליקס, הוא קומדיה רומנטית.
כן, קומדיה
או
כזאת.
או פנטזיה, כי יש שם אירוע על-טבעי מאוד מאוד גדול. אבל זה סרט ששואל שאלות מאוד מאוד מעניינות על יצירתיות.
ובמעבר חד, נדבר על כמה סרטים לא טובים, שבאמת עושים ייצוג לא נכון אולי, או ייצוג לא טוב של איך אנחנו אמורים או רוצים לקוות שביטוי של יצירתיות יהיה בקולנוע, ודיברת בפתיחה על שני סרטים, רפסודיה בוהמית ואמדאוס, עם איזה מהם אתה רוצה להתחיל?
אני מניח שעם רפסודיה בוהמית, אבל אני חושב שהכי חשוב להתחיל את זה מאיזושהי אמירה כללית.
בבקשה.
אני חושב שגם, קודם כל, חלק מהסרטים האלה שמייצגים יצירתיות בצורה שאני לא חושב שהיא נאמנה למציאות, אני ממש לא אומר שהם לא סרטים טובים. אני רק אומר שהם מטפלים בהיבט הזה בצורה שהיא קצת בעייתית.
זה חשוב לשים את הדגש להפרדה הזאת, בהחלט.
עכשיו, כמו שמקודם דיברתי על התהליך של ניסוח בכתב כאיזשהו משהו שאני חושב שרבים מאיתנו התנסו בו, רבים מאיתנו חיברו ברכת יום הולדת וקצת התלבטו בנוגע לניסוח. אז כמו שהתהליך הזה זה משהו שהוא מוכר לקהל הרחב ואפשר דרכו לתווך משהו מתוך התהליך היצירתי, יש עוד סוג של יצירתיות שמוכרת לקהל הרחב, ואני חושב שהייצוגים הפחות טובים משתמשים בה. ואני חושב שאני עצמי הדגמתי את התהליך היצירתי הזה כמה פעמים בדקות האחרונות בשיחה. יש מקרים שבהם אני מחפש את המילה הנכונה, ואז אני פתאום מדבר יותר לאט, אני מחפש את המילה הנכונה, ואז אני מוצא אותה. לפעמים אני מנסה לדבר על איזשהו סרט, ואני אומר, הסרט הזה הוא משנת 81, 82, אני מעט. יש איזושהי פעולה שמעטה את הדיבור שלי. זה משהו שרבים נתקלו בו. אנחנו כולנו סובלים במרכאות מהתהליך היצירתי הזה, אבל מה שקורה בסרטים זה שלפעמים מנסים למכור לנו את התופעה המוכרת הזו, בתור המהות של התהליך היצירתי.
אותה הייתה, אותו התעכבות על איזושהי נקודה שאולי פחות חשובה.
כן, כחלק ממשהו במהותו, תהליך אלתור. אני עכשיו מאלתר את הטקסט שאני מדבר איתך. את מאלתרת איתי את הטקסט שאת אומרת לי, את השאלות. אנחנו מאלתרים את הדיבור הזה. אנחנו לא כתבנו את הפודקאסט הזה מילה במילה. אנחנו יכולנו לתכנן באופן כללי על מה אנחנו מדבר, אבל יש כאן איזשהו תהליך של אלתור. כשאנחנו מסתכלים בסרט רפסודיה בוהמית, כשאנחנו רואים איך פרדי מרקורי מחבר את השיר Love of My Life, התהליך נראה דומה באופן מחשיד לתהליך שאנחנו עושים כרגע. השיר כאילו כבר כתוב.
נכון.
הוא רק שר אותו מאוד מאוד לאט, עוצר מדי פעם לפני איזה מילה, יש רגע אחד שבו הוא חוזר על המילים give it back, או bring it back. יש איזשהו תהליך של חזרה על מילה, האטה, חשיבה לפני שהוא מגיע לצליל הבא, וזה תהליך שהוא מאוד מאוד מזכיר את התהליך הזה של אילתור טקסט. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. לפי הרעיון הזה, חיבור של שיר של 3 דקות, אמור לקחת משהו כמו 5 דקות. זה לא עובד ככה. יש המון ניסיון ותהייה, אבל זה פשוט לא אפקטיבי מבחינה קולנועית. אמדאוס, שהוא סרט גאוני ב-1001 היבטים. יש שם סצנה שהיא בעיניי הסצנה המרתקת ביותר, הסצנה שבה מוצרט לוקח את מרש קבלת הפנים שסליירי מחבר עבורו, מנגן אותו מהזיכרון. כמובן שכשהוא מתחיל להיזכר במרש הזה, אז הוא מנגן אותו יותר לאט. ברגע שהוא מגלה שהוא זוכר אותו, הוא מנגן אותו הרבה יותר מהר, ואז קורה רגע שהוא מבריק מבחינה קולנועית. מוצרט מחליט לשנות את המרש, והוא יוצר בו שינויים קטנים, הוא אומר, הצליל הזה לא עובד טוב, ואז הוא חוזר עליו, ומתוך תהליך החזרה, הוא בעצם יוצר גרסה משופרת. הגרסה המשופרת הזו היא קטע מתוך נישואי פיגרו של מוצרט. אז אנחנו בעצם רואים כאן מצב שבו מוצרט לוקח יצירה בינונית ומשפר אותה, הופך אותה ליצירה גאונית. והתהליך שהוא כולל כל מיני העתות כאלה, אבל היצירה כבר בעצם כתובה, זה פשוט, אין שום סיכוי שהתהליך נראה ככה.
גם תוך כדי נגינה.
כן, האמת שזה תהליך, זה תהליך שהוא הוא נורא, הוא יש לו פוטנציאל קומי אדיר.
נכון, מבחינת הסרט זה להראות את החוצפה שלו במובן מסוים.
כן, זה רגע מדהים מבחינת החוצפה שלו, אבל הרעיון הזה של לדמיין את הגרסה הפחות טובה שהובילה לגרסה הטובה, זה משהו, זה תעלול מאוד מאוד מתוחכם, ויש לו פוטנציאל קומי אדיר. בעצם, אחד מהרגעים הגדולים באמדאוס, זה שהם הצליחו לקחת יצירה גדולה של מוצרט, ולזייף איזושהי גרסה בינונית שלה, שהובילה את מוצרט לעניין הזה. זה מזכיר מערכון מאוד מאוד מצחיק מ-1989, של יו לורי ורואן אטקינסון, שמשחקים את שייקספיר ואת האמרגן שלו. ואנחנו כולנו מכירים את המונולוג to be or not to be, אבל המערכון הזה, מה שהוא עושה, הוא מעמיד פנים שהגרסה המקורית של המונולוג הייתה משהו to be a victim of all life's earthly woes or not to be a coward and take death by his preferred hand. והמרגן של שייקספיר אומר לו, תשמע, זה ארוך, זה מייגע, זה חופר, אתה חייב לקצר את זה. מה דעתך על to be a victim or not to be a coward? ושייקספיר מתעצבן. וככל שהוא מתעצבן, אז רואן אטקינסון בתפקיד האמרגן מקצר עוד יותר, ואז הוא אומר, to be or not to be. ושייקספיר אומר, אתה יודע מה? אני פורש. כי הוא אומר, אתה לא יכול להגיד את הדבר הזה, זה ג'יבריש. עכשיו, זה קומי, זה אדיר, כי אנחנו לוקחים משהו שהוא מוכר לכולנו, ואנחנו מדמיינים איך הוא היה לפני שהוא היה כזה. אז התהליך הזה של הניקוי, שכאילו התהליך היצירתי כולל בהתחלה הרבה מאוד דברים שיוצאים בסוף ונשארים על רצפת חדר העריכה, הדבר הזה במהות שלו, מלבד הפוטנציאל הקומי, הוא נכון. יש הרבה מאוד דברים כאלה.
אלון, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין את העניין של היצירתיות המוזיקלית על מסך הקולנוע. דיברנו באמת על הסיפור של האם יש בכלל סכמה לפי הכותבים שירים או יצירות, על החשיבות שבה שיקוף של הדברים הללו בקולנוע, והבאנו ככה דוגמאות להיבטים וביטויים טובים יותר וביטויים טובים פחות. ואני חושבת שאם היה משהו שדיברנו במהלך תחילת השיחה וככה היה שזור לאורכה, זה הסיפור של המיתוס. העניין שיש איזה היבט מיתוסי באופן שבו היצירות האלה באות לידי ביטוי באותם סרטים, ולמה זה כל כך חשוב, האופן שבו הקולנוע מעצב את המיתוסים?
קודם כל, אני חושב שיש כאן עניין מספרי. אם אנחנו נסכום את כל האנשים שקראו את כל הספרים על קווין, לאורך העשורים האחרונים, זה לא מתקרב ל-911 מיליון דולר שהסרט הזה גרף בקופות בוהמיאן רפסודי כשהוא יצא, מאז שהוא יצא. אז קודם כל, העניין הקולנועי פשוט מגיע להמון אנשים. ומה שחברי קווין שעדיין בחיים משיגים בסרט הזה, זה הם מספרים את הסיפור שבסופו של דבר יהפוך להיות ההיסטוריה של קווין. אז החשיבות כאן היא מאוד מאוד גדולה. איזה עובדות הם בחרו להשמיט, אילו עובדות הם בחרו להכניס, איך הם מתארים את התהליך היצירתי, כמה זה גאוני. יש לזה תפקיד אדיר בעיצוב המיתוס של קווין, הרבה יותר משמעותי מכל ספר שיכתב, או מכל ראיון שחברי קווין ניתנו.
וכאן אתה באמת נותן את הדוגמה הזאת, במובן, זה תסריט, זאת אומרת, הקולנוע הזה הוא תסריט. ישבו אנשים, גם חברי קווין היו חלק מההפקה של הסרט, כך שכמו שאתה אומר, הם יכלו לעצב בעצמם את המיתוס, אבל יש עוד ג'אנרים של סרטים. זאת אומרת, אפשר גם לקחת סרטי דוקו ולהגיד, כאן יש ייצוג אמיתי של העבודה, של אותה, של אותם אומנים, של אותו אומן, של אותה להקה, ואז אתה לא באמת יכול להשפיע על המיתוס, לא?
יש המון המון חופש פעולה. אני חושב שהדוגמה המובהקת ביותר זה הדוקיומנטרי שיצא על הביטלס, Get Back. הוא יצא במהלך העבודה, במהלך תהליך העבודה שלי על המחקר, אז הוא אפילו הספקתי לדבר עליו בתוך המאמר שלי. הסרט הזה הוא סרט שהוא דוקומנטרי, אבל אם נכנסים לפרטים הקטנים שם, הוא מאוד מאוד משרת את המיתוס שמקארטני מנסה לבנות, גם בנוגע למי השם בפירוק של הביטלס וכאלה דברים, אבל בעיקר, אם יש שם סצנה שבה אנחנו רואים איך מקארטני מחבר את השיר Get Back. ואם באמת נכנסים לפרטים הקטנים של הסצנה הזו, אז גם רואים קפיצות זמן אדירות, כל מיני סיגריות שמופיעות רגע אחד ונעלמות רגע אחר, וכוסות קפה ומיקרופונים שהצליחו לשפצר אותם על כל מיני סטנדים, וברור שהתהליך היה תהליך ארוך, אבל בעיקר כל שוט בסצנה הזאת משרת איזושהי מטרה, זה מספר סיפור. אנחנו רואים איך ההערה של הריסון, השיר הזה לא נשמע לי כל כך טוב, השיר הזה נשמע לי בעצם ממש טוב, שיכול להיות שהפרידו ביניהם דקות ארוכות ושינויים מאוד גדולים שקרו כבר לשיר, זה משרת איזשהו סיפור. ובמקרה הזה האמת שהסצנה הזאת ממש רואים שהשיר מתחיל ממשהו שונה לחלוטין ממה שהוא יהיה בסוף, ויש רעיונות שלמים שנזנחו בדרך, ומבחינה מסוימת הסרט הזה באמת חושף לנו איזושהי אמת לגבי התהליך. מהצד השני, האמת הזו היא עברה עריכה כל כך קפדנית, צריך להתייחס לסרטים דוקומנטריים כמו Get Back כמעט באותה זהירות שאנחנו מתייחסים, שאנחנו לוקחים סרטים שהם פיקשן לחלוטין.
ואני חושבת שאם יש משהו שאפשר להבין, זה את ההיבט הזה שגם הקולנוענים עצמם, שהם יוצרים בעצמם, כן, אנחנו מדברים על זה גם כן במהלך השיחה, שאותם יוצרים צריכים להביא פה איזשהו היבט קולנועי של יצירה, הם צריכים לעשות את זה מאוד בזהירות.
כן, עוד פעם, זה מגיע מהמקום שהם יודעים היטב, שגם הג'סטה הכי ספונטנית בקולנוע, לפעמים היא עולה בהרבה מאוד טייקים, ובהרבה מאוד מאמץ כדי לזייף את הספונטניות הזו. יש מעט מאוד ספונטני בתהליכים האלה. אלה תהליכים קשים, ואנשים שכותבים שירים, זה בדרך כלל עולה להם בהרבה מאוד זמן, הרבה מאוד מאמץ, וגם אם נדמה לנו שבסוף הם קוצרים הצלחה, שזה כאילו בא להם בקלות, או הם אפילו מספרים שזה בא להם בקלות, אל תאמינו להם.
פרופסור אלון שב, חוקר ומרצה במחלקה למוזיקה, המון המון תודה.
תודה רבה.
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה שי קלוט. תודה על ההאזנה.